הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי, יום שני י' בסיוון תשע"ה, מסכת נדרים, דף ח'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל, ימים בהם לא יטענו ולא יספידו, מגילה שמחולקת ל-12 פרקים, פרק לכל חודש בשנה, היום הזה, י' בסיוון, יום טוב, שגברה בית חשמונאי וכבשו את מגדל צור, כי עד אז לא יכלו לכובשה מפני שהיו בגיבורים, ביום הזה הושיבו שם את ישראל, והיום הזה שכבשו אותה, עשאו יום טוב. היום הזה י' בסיוון, הוא יום השנה לפטירתו, יום היורצייט של הגאון רבי חיים ברבי יצחק מוולוז'ין, מייסד ישיבת וולוז'ין ומחבר הספר נפש החיים. וכך כותב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים שער ג' פרק י' ב'. עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל הדינים ורצונות החירים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך. כל כוח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. והוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון היחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות בעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זוהי סגולתו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שהיום, יום פטירתו וזכותו הגדולה, תגן עלינו ועל כל בית ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, שבתחילתו נסכם ונתמצת את הדפים אשר למדנו החל מסוף דף דלת, ולאחר מכן נשיב על 12 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. לעיל במשנה למדנו, המשנה שפתחה את המסכת, שהאומר מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. מבאר שמואל שכוונת המשנה שאחד מג' הלשונות הראשונים מועיל רק כשאומרו יחד עם אחד משני האחרונים, כגון שיאמר, מודרני ממך שאני אוכל לך. שאלה הגמרא, הרי שנינו בברייתא שאומר מודר אני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור. ואם הוא אמר שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. משמע שגם אם הוא לא אמר את כל הנוסח הוא נאסר. מבארת הגמרא שכוונת הברייתא שהדין ברישא שאסור זה רק כשאומר אחר כך גם מה שכתוב בסיפא כשיטת שמואל. ועדיין קשה, הרי שנינו בברייתא אחרת בסדר הפוך, שהאומר שאני אוכל לך אסור, והאומר מודרני ממך אסור, ואין לפרש גם כאן שהכוונה שהדין ברישא שאסור, כשכבר אמר קודם לכן גם את מה שכתוב בסיפא, שאם כן מדוע נקטה הברייתא בלשון הזו, היה עדיף לה לנקוט כסדר הברייתא הראשונה. ועוד קשה בשתי הברייתות, שאם כן מדוע כתוב אסור אסור פעמיים, אלא מבארת הגמרא בדף ה' כוונת שמואל שרק אם הוסיף שאני אוכל לך, הוא אסור וחברו מותר. אבל אם הוא אמר רק מודרני ממך, הוא וחברו אסורים זה בזה. לפי שכוונתו שמודר אני ונכסי ממך ונכסיך, כפי שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שבמודרני ממך שניהם אסורים. הקשתה הגמרא מהמשנה לקמן, שאומר הרי נהליך חרם, המודר אסור, משמע שהמדיר אינו אסור, ומדוע לא אומרים שכוונתו עליך ועל נכסיך? וכן בסיפה במשנה שם, שאומר את עליי חרם, המדיר אסור, משמע שהמודר אינו אסור, ומדוע לא אומרים שכוונתו עליי ועל נכסיי? אלא יש לבאר שמדובר ברישה כשפירש ואתה עליי לא, ובסיפה מדובר כשפירש ואני עליך לא. אבל קשה, שאם כן כשלא פירש שניהם אסורים, ואילו בסיפה שם שנינו, שאם אמר הרי נהליך חרם ואת עליי, שניהם אסורים, ומשמע שרק בזה הדין כך. אלא כך אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שאם אמר מודר אני לך, שניהם אסורים, זה משמע גם לך וגם משלך. ואם אמר מודר אני ממך, הוא אסור וחברו מותר. וזו גם כוונת שמואל, שאם פתח במודר אני לך, רק אם סיים שאני אוכל לך, הוא אסור וחברו מותר. וקשה שהרי משנתנו דיברה במודר אני ממך, ובזה אמר שמואל, שאם אינו מסיים שאני אוכל לך, שניהם אסורים. ואין לבאר שכך נאמרו דברי שמואל מתחילה, שרק משום שאמר הנודר שאני אוכל לך וכדומה אינו אסור אלא באכילה, אבל אם אמר מודרני ממך וכדומה בלבד אסור אפילו בענאה, אי אפשר לפרש זאת, שהרי אם כן לא היה צריך שמואל לומר בכולן עד שיומר, שמשמע שבלוכן לא חל הנדר כלל. אלא היה צריך לפרש אם לא אמר שאני אוכל לך אסור אפילו בענאה. אלא אומרת הגמרא, באמת ביור דברי שמואל הוא כפי שנתבאר בתחילה, אבל הסברה בכך שונה, שאם לא אוסיף שאני אוכל לך וכדומה, אין משמע בהכרח מדבריו איסור הנאה. כי ייתכן שבמודרני ממך כוונתו שלא אדבר איתך, ובמופרשני ממך שלא אעשה עמך מסע ומתן, ובמרוחקני ממך שלא אעמוד בדלת אמותיך. כיוון שיכולים דבריו להתפרש לשני צדדים, הרי נחשבים אלו לידיים שאינן מוכיחות ולא חל הנדר. ומעמיד שמואל את משנתנו כרבי יהודה שסובר כך, כי שנינו במשנה במסכת גיטין, שגופו של גט הוא, הרי את מותרת לכל אדם. ולרבי יהודה צריך להוסיף את הנוסח, ודין די יהבי לכי מיני ספר תירוכין ואיגרת שבוקין. ונדחק שמואל להעמיד את משנתנו כרבי יהודה ולא כחכמים, שגם במודרני ממך וכדומה בלבד זה מועיל, משום ששמואל מדייק מלשון המשנה שאני אוכל לך ולא שאני אוכל בלבד. שלמשנתנו משמע שצריך ידיים מוכיחות. ונחלקו בזה המוראים, לאביי מועיל גם בידיים שאינן מוכיחות, ולרבה אינו מועיל. והביא רבה שרב אידי הסביר לו את מקורו של הדין הזה. נאמר בפסוק, כי יפליל נדור נדר נזיר נעזיר להשם, ודין ידות הרי נלמד מהמילה להזיר, והרי שהוקשו ידות לעיקר נדר הנזירות. לומר, שכשם שבנדר הנזירות עצמו צריכה קבלת הנזירות להיות ברורה ואינו מועיל, בחגון שיומר הרי אני נזיר אם הוא נזיר, ואינו יודע אם האדם הזה הוא נזיר, כך בידות מועיל רק כשהדבר ברור. ואין לתלות את מחלוקתם במחלוקת חכמים ורב יהודה, אם צריך ידיים מוכיחות או לא, לפי שלאביי רק בגט סובר רב יהודה כך, כיוון שבאינן כריתות, ועל כן צריך הוכחה גמורה מתוך הגט, אבל בשאר הדברים, אפשר שמודה רב יהודה, ולרבה, רק בגט סוברים כך חכמים, כיוון שאין אדם מגרש אשת חברו, ואף שאין לה לשון ברורה, אבל הדבר ברור שבעלה הוא המגרשה, אבל בשאר הדינים, ייתכן שצריך ידיים מוכיחות. יש להקשות לאביי ממה ששנינו שאומר על חפץ, הרי הוא עליי, או הרי זה עליי, אסור, לפי שהוא יד לקורבן, משמע שבלא המילה עליי אינו מועיל. יש ליישב שבזה בלא המילה עליי אפשר שהכוונה שהרי הוא של אפקר או של צדקה, ואי אפשר להחשיב זאת כידות כלל. אבל יש להקשות שהרי כתוב שהוא יד לקורבן, והיינו שאינו קיצור לנדר סתם, שהוא הרי הוא אסור עליי, שבזה אין המילה הרי הוא בלבד יכול להיות יד כלל, אלא קיצור של התפסה בקורבן, וכיוון שדרך להתנדב בלשון הרי הוא קורבן, אם כן גם הרי הוא לבד, זה יד לזה. ואם צריך גם את המילה עליי בהכרח, שהוא משום שצריך ידיים מוכיחות, אלא יש לבאר שכוונת הברייתא במילה עליי, הנודר אסור והשאר מותרים, אבל בהרי הוא בלבד, כולם אסורים, כי שם הכוונתו להרי הוא הקדש. יש להקשות ממה ששנינו, שאומר הרי זו חטאת או הרי זו אשם, אף שהוא חייב חטאת ואשם אינו כלום, כיוון שאפשר שכוונתו להקדישם בנדבה, ורק אם אמר לחטאתי ולאשמי והוא מחויב בהם, דבריו קיימים. והרי שאין ידיים שאינן מוכיחות מועילות. ויש ליישב שאביי מעמיד זאת כרב יהודה וחזר בו ממה שאמר לאיל, שרק בגט יצריך רב יהודה ידיים מוכיחות. ואומנם רב עדיין סובר שדבריו הם אפילו כחכמים, וכמו שהסברנו לאיל. הסתפק רב פאפה, ספק ראשון אם יש יד לקידושין. ואין הספק כשאמר לאישה, הרי את מקודשת לי, ואמר לחברתה וגם את, ונתן שווה פרוטה עבור כל אחת מהן, כי זוהי לשון גמורה של קידושין. אלא הספק של רב פאפה כשאמר לשנייה, ואת בלבד, שבזה שמה יש יד לקידושין וכוונתו וגם את, או שאין יד לקידושין וכוונתו ואת, מה תאמרי בזה? נשאלת השאלה, במסכת קידושין שאל רב פאפה את אביי על דבריו של שמואל שם, האם סובר הוא שאף ידיים שאינן מוכיחות ידיים הם, משמע שאת עצם דין ידות בקידושין ודאי הוא סובר? בירה הגמרה שבאמת רב פאפה הסתפק, אבל שמואל ודאי סבר שמועיל, והקשה רב פאפה שאף לשיטתו אין לידיים שאינן מוכיחות להועיל, כפי שמוכח מדבריו במקום אחר. ספק נוסף של רב פאפה אם יש יד לפאה, והנה ספק כשאמר הרוגה זו תאה פאה וזו גם כן, שזו קריאת שם גמורה, אלא כשאמר וזו בלבד, והנה בוודאי מדובר שבהרוגה הראשונה יש שיעור פאה, שאם לא כן ודאי יחול שם פאה על השנייה, אף אם אין יד לפאה. ואם כן מוכח שאף האומר השדה כולה פאה מועיל, כך גם נלמד בברייתא מכך שכתוב פאת שדך ולא פאה שבשדך, והספק הוא האם כיוון שהוקשה ושוותה פאה לקורבנות, כפי ששנינו מאימך, שכתוב לעניין בעלתה אחר, זה לקט שכחה ופאה, יש בהם ידות כקורבנות, או שזה הוקש רק לעניין בעלתה אחר. ספק שלישי של רב פאפה אם יש יד לצדקה, והספק כשאמר וזה, האם יש יד וכוונתו לצדקה, משום שהוקשה ושוותה צדקה לקורבנות, כפי ששנינו מהמילה בפיך זאת צדקה, או שנאמר שאין יד לצדקה, והוא שוותה צדקה רק לעניין בעלתה אחר, ואם כן כוונתו שיהיה להוצאה באלמה ורק לא סיים את דבריו. ספק רביעי, האם יש יד להפקר, והספק הזה הוא בדרך של אם תמצא לומר. זאת אומרת, אם תפשוט ותאמר שיש יד לצדקה, שהרי אין הקש למחצה, שם הזה הוא רק בצדקה שהיא לעניים ולא לעשירים, אבל לא לגבי הפקר שהוא גם לעשירים. רבינה הסתפק האם יש יד לבית הכיסא, לעניין שאסור לומר בו דבר שבקדושה. והספק, כשאדם אמר בית זה יהיה לבית הכיסא, והוא הוסיף את המילה וזה, האם יש יד וכוונתו שיהיה לבית כיסא, או שאין יד וכוונתו שיהיה לתשמיש באלמה. והנה רבינה עצמו הסתפק אם בכלל מועיל זימון לבית הכיסא או לבית המרחץ, או שנאסר רק שישתמש בו בפועל. ובהכרח שכוונתו כאן להסתפק אם מועיל זימון, וגם אם מועיל, האם מועיל יד או לא, והוא נשאר בספק. להי למדנו במשנה, שבמנודי אני לך הסתפק רבי עקיבא והכריע להחמיר, ואומר אביי שמודה רבי עקיבא שאם נדר בלשון זו ועבר על נדרו, שאינו לוקה, שאם הכריע בוודאי לחומרה, הייתה המשנה צריכה לומר רבי עקיבא מחמיר, ולא לשון של חוקך להחמיר. ומשמע שמחמיר רק מספק, ואומר רב פאפה שאם אמר נדין המנח, אז לכול העלמה אסור, ואם אמר משמת נמנח, לכול העלמה מותר שהוא לשון נידוי ולא נדר. המחלוקת היא רק במנודה, של רבי עקיבא לשון הרחקה הוא, ולחכמים זה לשון נידוי. ופירושו של רב פאפה חולק על פירושו של רב חיסדא, שמעשה היה באחד שאמר משמתנה בניחסי, דברי דרב ירמיה ברבא, ובא לפני רב חיסדא לשאול אם נאסר, ואמר לו שמותר כיוון שאין חוששים לרבי עקיבא. סימן שהוא סובר שנחלקו במשמתנה. רבי אלא אומר בשם רב שאם נידה חברו בפניו, אין מתירים לו את הנידוי אלא בפני חברו. ואם נידה הוא שלו בפניו, מתירים לו אף שלו בפניו. ורב חנין אומר בשם רב שהשומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו, צריך לנדותו. ואם לא, הוא עצמו יהיה בנידוי. וחמור הדבר משום שכל מקום שהזכרת השם מצויה, עניות מצויה. ועניות כמיתה, שנאמר כי מתו כל האנשים. ובברייתא נאמר שבכל מקום שנתנו חכמים עיניהם לרעה, יהיה שם מיתה או עוני. וסיפר רבי אבא שפעם עמד לפני רב אונה בשעה ששמע אישה אחת שהזכירה את שם שמיים לבטלה, ונידה אותה רב אונה ומיד התיר לה. שמענו מכך א', שהשומע הזכרת השם מחברו עליו לנדותו, ב', אין מתירים הנידוי אלא בפניו, ג', אין צריך להמתין כלל בין הנידוי לבין ההפרה. זהו מוריי ורבותיי, התמצות והסיכום של הדפים שלנו, דפים ה', ו' וז', דפים שלמדנו בשלוש הימים שעברו, וכעת נשיב על 12 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות על דפים ו' וז'. שאלה ראשונה, לרבה שצריך ידיים מוכיחות, איך יסבור כרבנן? התשובה, שדווקא בגט לא צריך הוכחה, כי אין אדם מגרש את איש את חברו. שאלה שנייה, במה חולקים רבי יהודה ורבנן לגבי גט? התשובה, לרבי יהודה צריך לכתוב גם את הנוסח, ודין יהבי לכי מיני, ולרבנן לא צריך לכתוב את הנוסח הזה. שאלה שלישית, לאביי מה הדין באומר הרי הוא, או שאמר הרי הוא עליי? התשובה, בהרי הוא כולם אסורים שמה נתכוון להקדיש. כשאמר הרי הוא עליי, רק הוא נאסר. שאלה רביעית, באיזה אופן הסתפק רב פאפה אם יש יד לקידושין? התשובה, אפילו בידיים מוכיחות, ובשנתן לאישה אחת בית פרוטות, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, ולחברתה אמר, ואת. שאלה חמישית, האומר כל שדה תהא פאה, האם כל השדה היא פאה ומניין? התשובה, כל השדה היא פאה, מכך שנאמר בפסוק, פאת שדך, ולא נאמר פאה שבשדך, משמע שכל השדה פאה. שאלה שישית, מה הסברה לומר יש יד לפאה יותר מאשר יד לקידושין? התשובה, פאה הוקשה ושוותה לנדרים, מה שאין כן קידושין. שאלה שביעית, האם יש סברה שיש יד לצדקה, אפילו אם נאמר שאין יד לפאה? התשובה, לדעת רבותינו של הרן יש סברה שפאה חייב לתת מה שאין כן צדקה. לדעת הרן עצמו חייב גם לתת צדקה, ואין סברה שיהיה יד לצדקה יותר מאשר לפאה. שאלה שמינית, אם נפשוט שיש יד לצדקה, מדוע לא פשוט שיש יד לאפקר? התשובה, כי צדקה הוקשה ושוותה לנדרים ואפקר לא. ואינו דומה לצדקה, כיוון שאפקר זה גם לעשירים. שאלה תשיעית, להלכה, האם יש יד לקידושין, האם יש יד לפאה, האם יש יד לצדקה, האם יש יד לאפקר, האם יש יד לבית הכיסא? התשובה, בגמרא כל אילו נשארו בספק, והרן כותב שלקידושין יש יד לחומרה, לצדקה ופאה לשיטת הרשב"א יש יד, ולשיטת הרן אין יד, לאפקר ובית הכיסא אין יד. שאלה עשירית, האומר משמת נמינך, האם נאסר בנכסי חברו? התשובה, לרב פאפה לכול אלמה לא נאסר, לרב חיסדה לרבנן לא נאסר, ולרבי עקיבא נאסר. שאלה 11, נידו בפניו, למה מתירים רק בפניו? התשובה, משום חשד שהמנודה לא יודע שהתירו לו, ויש אומרים שנידוי בפניו זה נידוי יותר חזק. והשאלה האחרונה, מדוע שונה הדבר שהשומע הזכרת השם מחברו, לבין רואה הוא עושה איסור אחר? והתשובה, בשומע הזכרת השם, אם לא מנדה את חברו, הוא עצמו בנידוי. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה המורחב שלנו, ושזכינו בסייעתא דשמיא היום לסכם שלושה דפים ולהשיב על 12 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. וכעת, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני, י"ד בסיוון תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף ח' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ז' עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב גידל אמר רב, תלמיד חכם מנדה לעצמו ומאיפר לעצמו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מביאה הגמרא עוד מדיני נידוי. אמר רב גידל, אמר רב, אומר רב גידל בשמו של רב, תלמיד חכם מנדה לעצמו ומאיפר לעצמו, יכול לנדות את עצמו ולאחר מכן להתיר לעצמו את הנידוי. הרן כותב בשם הרשב"א שהדברים אמורים רק במקרה שלא היה חייב התלמיד חכם נידוי מן הדין, אלא שנידה את עצמו ממידת חסידות מחמת כבודו של תלמיד חכם אחר, כמו שתביא הגמרא מעשה מיד. אבל אם חייב נידוי מן הדין, אינו יכול להתיר לעצמו. אבל הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ז' הלכה י"א פוסק שתלמיד חכם שנידה את עצמו יכול להתיר לעצמו את הנידוי בכל מקרה. מקשה הגמרא על הדין הזה פשיטה, שהרי כל מי שמנדה אדם אחר יכול להתיר את הנידוי, מדוע היה מקום לחשוב שלא יוכל להתיר את הנידוי שהטיל על עצמו? מבארת הגמרא, יש חידוש בדברי רב. מה עוד התאימה שמה הייתי חושב לומר? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אין אסיר יכול להתיר עצמו מבית האסורים ולא יוכל להתיר לעצמו את הנידוי, כפי שמצאנו לעניין התרת נדרים, שאפילו חכם הראוי להתיר נדרי אחרים אינו יכול להתיר את נדרי עצמו. כמה שמלן, לכך הוא צריך רב להשמיענו, שאכן יכול תלמיד חכם להתיר את הנידוי שהטיל על עצמו. ומפרשת הגמרא, באיזה מקרה אמורים דברי רב גידל בשמו של רב? איכי דמי, באיזה מקרה עשוי תלמיד חכם לנדות את עצמו? והשאלה היא, באיזה מקרה יכול תלמיד חכם להתיר את הנידוי שהטיל הוא על עצמו? אומרת הגמרא, כי הא, כגון מנהגו של מרזוטרא חסידא, כי מחייב בר בירף שמתא, כאשר היה מתחייב אחד מתלמידי הישיבה נידוי, משמת נפשי בראישה היה מנדה את עצמו תחילה, ועדר משמת בר בירף, ולאחר מכן היה מנדה את תלמיד הישיבה. מכיוון שבנידוי של תלמיד חכם יש משום ביזוי כבוד התורה, והיה קשה בעיני מרזוטרא חסידא לעשות כך, ואף שהיה התלמיד חייב נידוי, היה ירא מרזוטרא שמא יענש על כך, לכך היה מנדה את עצמו לכפר על מה שנידה לתלמיד. פירוש נוסף, כפי שאומרים התוספות והראש, מר זוטרה עשה זאת כדי להבטיח שלא ישכח להתיר את הנידוי של התלמיד, כי בוודאי יזכור להתיר את הנידוי שלו עצמו, ועל ידי זה יזכור להתיר גם לתלמיד. מסיימת הגמרא ואומרת, וכי אי לביתי, כאשר נכנס מר זוטרה חסידה לביתו בבואו מהישיבה, שרי לנפשי ועדר שרי לי. היה מתיר לעצמו את נידויו, ואז היה מתיר לו את הנידוי לבן הישיבה. הוא היה מתיר את נידויו קודם שיכנס לביתו, כדי שלא יצטרכו בני ביתו להתרחק ממנו, ורק לאחר מכן התיר לתלמיד, כדי שיקיים את הכלל יבוא זכאי ויחפר על זכאי. ומכאן מדייק הרן שאפילו בני ביתו של מנודה חייבים להתרחק ממנו. מאחר ונזכרה הלכה שאמר רב גידל בשמו של רב, שתלמיד חכם מנדה לעצמו ומאיפר לעצמו, מביאה הגמרא עוד הלכה מרב שאת ההלכה הזו אמרה רב גידל. אומרת הגמרא ואמר רב גידל, אמר רב, מניין שנשבעין לקיים את המצווה, שנאמר בתהילים קי"ט, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. מבינה הגמרא שכוונת רב גידל היא, שהנשבע לקיים את המצווה, כגון שנשבע להניח תפילין, שבועתו חלה לעניין שאם לא יקיים את דבריו, יהיה חייב שבועה. הנשבע לעשות איזה דבר ולא עשה, אם היה שוגג, חייב להביא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה למעשה קורבן שמשתלה לפי ממונו של המביא. עשיר מביא חטאת בהמה, דל מביא חטאת עוף ועולת העוף. ולא עלינו בדלי דלות, מביא המתכפר סולת מנחת חוטא. לולי השבועה לא היה חייב קורבן על ביטול המצווה. אז לפי הבנת הגמרא עכשיו, רב גידל מביא את הפסוק בתהילים לראיה ששבועה לקיים מצווה חלה כשם שחלה על מעשה הרשות. מקשה על כך הגמרא, אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני הוא, אבל הוא כבר מושבע ומהר סיני לקיים את כל המצוות. במדרש רבה בפרשת נשא נאמר שעם ישראל קיבלו על עצמם את התורה בסיני בשבועה, שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק סמכתת, אלה דברי הברית מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, הקיש ברית חורב לברית ארץ מואב. מה להלן בארץ מואב? בעלה, זה היה בשבועה. אף כאן בסיני, בעלה, זה היה בשבועה. קבלת השבועה כללה גם את כל הדורות העתידים להיוולד, כאמור בגמרא במסכת שבועות, דף למתת עמוד א'. אבל יש הסוברים שמושבע ועומד פירושו, שלעצם קבלת התורה יש תוקף כאין שבועה מהר סיני, לעניין שאין שבועה חלה עליה. וזוהי לכאורה שיטת הרן בסוגייתנו ובעוד מקומות, ששבועה חלה על דבר שאינו מפורש בתורה, אלא נלמד מדרשה. ולכאורה טעם החילוק הוא שדבר שאינו מפורש בתורה לא ניתן בתוקף כאין שבועה, ולכן אף על פי שזה מדאורייתא, שבועה חלה עליו. אם כן, שאלת הגמרא, אבל הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני לקיים את כל המצוות, ואין שבועתו הפרטית חלה עליהם לחייבו קורבן שבועה. כי שנינו במשנה במסכת שבועות דף זך עמוד א', נשבע לקיים את המצווה ולא קיים, פטור מקורבן שבועה. והמקור לזה, מוכיחה הגמרא שם במסכת שבועות, שהפסוק שמחייב קורבן שבועה למי שנשבע להרע או להיטיב, פסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', מדבר על הרעה של רשות ועל הטבה של רשות, כגון נשבע שלא אוכל, זה הרעת רשות, או שבועה שאוכל, זה הטבת רשות, ולא על הרעה של עבירה או על הטבה של מצווה. אם כן, שאלת הגמרא, כיצד אומר רב גידל שהשבועה חלה לחייבו לקורבן, ולכאורה אפשר היה לתרץ שכוונת רב גידל היא, שהשבועה חלה רק לחייבו מלכות אם יעבור על שבועתו במזיד, אבל לא לחייבו קורבן אם יעבור בשוגג. והסברה לומר כן היא, שהפסוק להרע או להיטיב שממנו נתמעתה שבועה על דבר מצווה, כתוב לעניין קורבן שבועה. אבל עליו של לא יחל דברו, האמור בספר במדבר פרק למד פסוק ג', נאמר גם נשבע לקיים את המצווה. וכבר מצאנו חילוק כזה בגמרא במסכת שבועות בדף חפי עמוד א', לעניין כמה מיני שבועות שנתמעתו מהקורבן בפסוק להרע או להיטיב ולא נתמעתו ממלכות. למה כך לא תרצה הגמרא? אבל באמת לא ייתכן שזו כוונת רב גידל. שאם כן, לא היה צריך ללמוד זאת מהפסוק בספר תהילים, אלא היה לו לומר בפשיטות, שאף שהנשבע לקיים את המצווה נתמעט מקורבן, הוא לא נתמעט ממלכות, שכאשר הגמרא בשבועות מחלקת כך, אינה מביאה על כך פסוק מיוחד, אלא המקור לחילוק הזה, הוא עצם העובדה שהמיעוט כתוב בפסוק העוסק בקורבן. בהכרח, שרב גידל מלמדנו ששבועה לקיים את המצווה חלה לכל דבר, גם לעניין קורבן, ולכן הוא מביא את הפסוק מספר תהילים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. ולכן מקשה כעת הגמרא שזה סותר את ההלכה ששבועה אינה חלה על דבר מצווה לחייבו קורבן. לכן מפרשת הגמרא את דברי רב גידל באופן אחר. אלא הקא משמע לן, משמעינו רב גידל, דשרי לילה איניש לזרוז אי נפשי. מותר לו לאדם להישבע לקיים מצווה כדי לזרז את עצמו בקיום המצווה. זאת אומרת שרב גידל מודה שאין השבועה חלה לחייבו קורבן שבועה, וגם הוא מודה שאין צורך בפסוק ללמד שחלה השבועה לעניין האיסור של בל יחל, אלא הוא מביא את הפסוק מספר תהילים לראיה שדבר הגון הוא להישבע כדי לזרז את עצמו בקיום מצווה, ואפילו אם הוא אדם שנמנע בדרך כלל מלהישבע. על זה הביא רב גידל ראיה מתהילים שדוד המלך כך היה עושה. כך מפרש הרן, ואחרים מפרשים ששבועה לקיים את המצווה אינה חלה כלל אפילו לעניין האיסור של בל יחל. כאשר רב גידל אמר שמותר להישבע לקיים את המצווה, כוונתו לחדש אף על פי שאין השבועה חלה כלל, אין זה מוציא שם שמיים לבטלה, אדרבה, הוא זריז ונזכר כיוון שעל ידי כך מזרז את עצמו בקיום המצווה. זה פירושו של הרמב"ן, שואל הקצות החושן, לפי זה, אם השבועה לא חלה כלל ולא מוסיפה עליו חיוב, איזה זירוז יש בזה? מסביר הקהילות יעקב שהזירוז הוא בגלל שהזכיר על הדבר שם השם. מתוך עירת השם יקיים את דבריו על פי שלא נוסף עליו שום חיוב על ידי זה. מביאה הגמרא עוד הלכה שאמר רב גידל בשמו של רב, ואמר רב גידל אמר רב אומר, אשכים ואשנה פרק זה, או אשנה מסכת זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, נדר גדול שאמר רב גידל הוא לאו דווקא, שהרי נדר יכול רק לאסור עליו חפצים, ולעולם אין נדר לחייבו לעשות איזושהי פעולה, אלא מדובר שאמר בפירוש, בשבועה שאשנה פרק זה, וזו שבועה גדולה לאלוקי ישראל. ומצוי במקומות רבים שקוראים לשבועה נדר, כמו למשל במשנה לקמן בדף ת עמוד א. שואלת הגמרא, ולא מושבע ועומד מהר סיני וללמוד תורה? כל אחד מישראל מושבע ועומד מהר סיני ללמוד תורה תמיד, יומם ולילה, כפי כוחו, כנאמר בספר יהושע פרק א' פסוק ח' והגית בו יומם ולילה. ועוד הפסוק אומר בספר דברים פרק ו' פסוק ז', ושיננתם, דורשת הגמרא במסכת קידושין דף ל' עמוד א', שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך. מלשון שנון חד, כלומר שידע את כל התורה על בוריה. ונשאלת השאלה, ואין שבועה חלה על שבועה, כיצד אם כן אמר רב גידל נדר גדול נדר, שמשמע שהשבועה חלה לגמרי גם כדי לחייבו קורבן שבועה? אלא אומרת הגמרא, מהי כמה שמלנן, מה משמיענו רב גידל? ואפילו זרוזי בעלמה, שמותר להישבע אפילו כדי רק לזרז את עצמו בקיום המצווה. ולכן קראו נדר גדול, כלומר נדר משובח הוא זה, וראוי לעשות כך. שואלת הגמרא, היינו דרב גידל כמה הייתה? זה בדיוק הדין הראשון שלימדנו רב גידל, מדוע הוא חוזר ואומרו שוב. מפרשת הגמרא את דברי רב גידל ואומרת הקמש מלן, מה שמחדש ומשמיע לנו רב גידל, כיוון דיבאי פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום מה חיל שבועה עלי. אם היה רוצה יכול לפתור את עצמו ממה שמושבע מהר סיני ללמוד תורה על ידי קריאת שמע בשחרית וערבית, משום כך חלה עליו שבועה לגמרי אפילו לחייבו קורבן שבועה. ומפרש הרן שבוודאי אין אדם יוצא חובת תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית בלבד, שרי חייב אדם ללמוד תורה תמיד יומם ולילה כפי כוחו ולרחוש בקיאות והבנה בכל תחומי התורה. וברור שלא תספיק לזה קריאת שמע שחרית וערבית, אלא כוונת הגמרא היא שיכול לפתור את עצמו ממה שמפורש בפסוק ודיברת בם ובשוכבך ובקומך. את זה הוא יכול לפתור על ידי קריאת שמע. ושאר מה שמחויב אדם בתלמוד תורה, גם שהוא מדאורייתא, אינו מפורש בתורה, אלא נלמד מהדרשה ושיננתם. ומהפסוק בספר יהושע שהזכרנו, והגית בו יומם ולילה. בחיי גוונה, במקרה כזה שבוע חלה לגמרי אפילו לחייבו קורבן שבוע. כי מה שמייתה הגמרא שאין שבוע חלה על דבר מצווה, היינו רק על מצווה מפורשת בתורה. אבל עניין מצווה שאינה כתובה בתורה בפירוש, אגם שהיא מדאורייתא, אין האדם נקרא מושבע עליה מהר סיני לעניין שלא תחול עליה שבועה. נמצא שמה שמפורש בתורה בעניין מצוות תלמוד תורה הוא השיעור המועט ביותר שחייב בו אפילו מי שעסוק תמיד בפרנסתו ופרנסת בני ביתו ושאר צורכיהם ההכרחיים. אפילו אדם כזה חייב לפחות לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום. אבל מדרשת חכמים ומהפסוק בספר יהושע אנו למדים עד כמה מגיע החיוב ללמוד תורה לכל מי שיש לו אפשרות לכך, שיעסוק בתורה כל הזמן, יומם ולילה וילמדה, עד שידע אותה לעומקה ולרוחבה. כדאי לעיין ברמב״ם בלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', וכן בפרק ג', הלכה ו', עם נושא הכלים שם. הריטב"א מבאר את כוונת הגמרא כך, שבועת הר סיני אינה מחייבת את האדם ללמוד פרק מסוים באותו יום, ולכן, כיוון שהיה יכול ללמוד פרק אחר למשל, היה יכול לקרוא קריאת שמע או כל דבר אחר בתורה שבכתב או שבעל פה. שבועתו ללמוד פרק מסוים באותו יום, חלה עליו. המשיכה הגמרא ומביאה עוד הלכה של רב גידל בשמו של רב. אומרת הגמרא, ואמר רב גידל אמר רב, אומר לחברו נשקים ונשנה, פרק זה, עליו להשקים קודם לחברו, שנאמר בספר יחזקאל פרק ג' פסוקים, חב ב' וחב ג', ותהי עליי שם יד השם ויאמר אליי קום צא אל הביקה ושם אדבר אותך, ואקום ואצא אל הביקה והנה שם כבוד השם עומד ככבוד אשר ראיתי על נער כבר ואפול על פניי. אז כשם שראינו שהשכינה אמרה לו לצאת לביקה וקדמה השכינה להיות שם לפניו, ככה אומר לחברו נשקים ונשנה פרק זה, יש לו לנהוג כך ויקדימו לחברו, שבאומרו נשקים קיבל על עצמו להיות ראשון לדבר, כשם שעכשיו הוא ראשון לעורר את העניין. ורב גידל מלמדנו שני דברים. ראשית, אף על פי שלא אמר את הדברים בנדר או בשבועה, עצם הקבלה שמקבל על עצמו לעשות דבר מצווה מחייבת, כמו שקבלה לתת צדקה מחייבת את האדם. כאן נלמד מן הפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חב ד', בפיך זאת צדקה. אז הוא הדין קבלה לכל דבר מצווה. ושנית מלמדנו רב גידל שעליו להשקים קודם לחברו, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. ולכאורה הרן סותר כאן את דבריו לאל. בדין הקודם של רב גידל כותב הרן שנדר גדול בהכרח הוא שבועה, מאחר ואין נדר חל לחייב אדם לעשות איזה מעשה. ואילו כאן כותב הרן שמתחייב לקיים את דבריו ללא הזכרת נדר או שבועה, אלא שביור העניין הוא שקבלה לתת צדקה או לעשות מצווה איננה נדר ממש לדעת הרן, היות שאין חפץ שיחול עליו נדר. ומכל מקום, אנו למדים מהמילה בפיך שקבלה לתת סכום מסוים לצדקה מחייבת את האדם, וכן קבלה לדבר מצווה שלא מחויב בו ללא קבלתו. כי מהמילה בפיך לומדים שכל קבלה לדבר מצווה שמוציא אדם בפיו צריך לקיימה אף על פי שאיננה נדר ממש. ולכן, לאל כשאמר רב גידל שזה נדר גדול ומוכח שזה יותר מקבלה באלמה, הוא צריך הרן לפרש שהייתה שם באמת שבועה, שהרי אין נדר בחיי גוונה. אבל כאן אמר רב גידל שרב עליו להשקים, ולכן מפרש הרן שהחיוב הוא מחמת קבלה באלמה לדבר מצווה. חוזרת הגמרא לעסוק בדיני נידוי. אמר רב יוסף, מי שנידו בחלום, כלומר שראה בחלום שמנדים אותו, צריך 10 בני אדם להתיר לו את הנידוי לפי שאפשר שבשליחות המקום נתנדה. והראו לו את הדבר בחלום, שלפעמים חלום הוא מעין נבואה, כך אומר התוספות. ולכן צריך 10 שיתירו לו שהשכינה עמהם. ונמצא שבית הדין המתיר את הנידוי דומה לבית הדין שנידאו. והרן בתחילת העמוד הבא מסתפק אם חייב לנהוג דיני מנודי עד שיתירו לו, כגון להודיע לאחרים שלא יעמדו ב4 עמותיו. הסברה להקלי, שעד כמה שנוגע להלכה, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, כאמור בגמרא במסכת סנהדרין דף למד עמוד א'. לכן, אף שצריך האדם להתיר את הנידוי שם הנידו בשמיים, ועליו לדאוג מן הפורענות כדברי התוספות, מכל מקום ייתכן שאין חובה לנהוג דיני נידוי. וכך פוסק הערוך השולחן ביורה דעה, סימן שין למדלת, סעיף כוח. אבל השח מדייק מראשונים אחרים, שאכן חייב לנהוג דיני נידוי. ממשיך רב יוסף ואומר, ועוד אתנו הלכתה. ודווקא 10 אנשים הלומדים גמרא. אבל מתנו ולא תנו? לא. אבל אנשים השונים משנה ולא לומדים גמרא, אינם ראויים להתיר את נידויו, מפני שאינם ראויים שתשרה השכינה ביניהם. והר"ן מביא גרסה אחרת בגמרא, והוא דמתנו הלכתה, אבל תנו ולא מתנו לא. כלומר, צריך אז דווקא 10 אנשים המלמדים גמרא לאחרים. אבל אנשים שרק לומדים ולא מלמדים לאחרים, אינם ראויים להתיר את הנידוי. ולפי הגרסה הזו, בין מתנו הלכתה ולבין תנו, זה מתייחס לגמרא, אלא שתנו נאמר על הלומדים לעצמם, ואילו מתנו על המלמדים לאחרים. אבל לפי הגרסה שלנו, תנו הלכתה נאמר על לימוד הגמרא, ומתנו נאמר על השונים משניות. ממשיך רב יוסף ואומר, ואם לקה דתנו הלכתה, ואם אין שם אנשים הלומדים גמרא, אפילו מתנו ולא תנו, אז אפילו אנשים השונים משנה ואינם לומדים גמרא יכולים להתיר את הנידוי. ואי לקה, אם אין שם אפילו אנשים השונים משנה, לייזיל ולייטה ופרשת דרכים, ילך וישב בפרשת דרכים, ויעיב שלם הלווי 10 ויאמר שלום ל10 עוברי אורח, כדי שהם ישיבו לו שלום וזה יגן עליו מן האיסורים, עד הם יקלה אלי 10 דגמרי הלכתה, עד שיזדמנו לו 10 אנשים הלומדים גמרא שיתירו לו את נידויו. ואחרים מפרשים שבמשך הזמן שישב בפרשת דרכים ויאמר שלום לעוברים ושבים, הזדמנו ביניהם 10 לומדי גמרא, ולאחר שישיבו לו 10 לומדי גמרא שלום, אותר הנידוי מאליו. על כל פנים משמע מן הגמרא, שלעולם לא יסמוך על 10 אנשים שאינם מלומדים להתיר את הנידוי. והרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ז' הלכה י"ב כותב, כנראה על פי גרסה אחרת בגמרא, שאם אין 10 אנשים השונים גמרא, יכולים להתיר אפילו 10 אנשים שיודעים לקרוא מקרא. ואם אין אפילו אנשים היודעים לקרוא מקרא, יכולים להתיר אפילו 10 שאינם יודעים מלקרוא. ואם אין 10 די בשלושה, ומשמע עוד ברמב״ם שהוא מפרש מה שאומרת הגמרא שישב בפרשת דרכים, רצה לומר שחייב ללכת עד מרחק של פרסה, שזהו המרחק המצוי בין עיר לפרשת דרכים, כדי למצוא 10 לומדים. אמר לי רבינה לרבשי, ידע מן שמתי מהו דלישרלי, אם יודע מי הוא זה שנידע אותו בחלום, האם אותו אדם יכול להתיר לו את הנידוי. כלומר, אם חלם שנתנדה על ידי אדם שהוא בחיים, האם יש בכוחו של אותו אדם להתיר לו את הנידוי בפני עצמו ללא מניין 10? כי הכלל הוא שכל מי שנידע את חברו בידו להתיר לו את הנידוי, ולכן יש להסתפק. האם הכלל הזה נוהג גם לגבי נידוי שנידו לאדם בחלום? משיב רב אשי, אמר לי, הוא אומר לרבינה, לשמותי שביו השליח, רק לנדותו מינו אותו שליח מן השמיים. למישרלי לא שביו השליח, אבל להתיר לו את הנידוי, לא מינו אותו להיות שליח. מאחר ואנו חוששים שמא נידו אותו מן השמיים, זה שנידע אותו בחלום לא היה אלא שליח מן השמיים. ולא מינו אותו את אותו שליח מן השמיים, להיות גם שליח להתיר את הנידוי. ועוד שאלה בעניין נידוי בחלום, אמר לרבחה לרבשי, שמתי ושרו לי בחלמי. אם ראה אדם בחלום שנידו אותו ולאחר מכן התירו לו את הנידוי, מה הדין? האם ניתן לסמוך על כך שאותר הנידוי? אמר להישיב רבשי לרבחה, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כיוון שאי אפשר לתבועה שתהיה נקייה לגמרי בלא תבן שמעורב בה, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בתהילים. לא ייתכן חלום שיהיו מעורבים בו מקצת דברים בתהילים. וממילא יש לחשוש שמה הנידוי שראה בחלום הוא אמת, ואילו את האתרה שהוא ראה, אלו הם הדברים הבתהילים, והנידוי עדיין עומד בעינו. המקור להנחה הזו, זה מהפסוק בספר ירמיה פרק חב ג' פסוק כוח. הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר נאום השם? אז על פי הפשט ירמיהו אומר, כיצד אפשר לדמות חלום שווא של נביא השקר המשול לתבן, לנבואה של נביא אמת המשול לתבואה. וכוונת ירמיהו הייתה לטעון, כיצד נותנים העם חשיבות לדברי נביאי השקר שיבטיחום שלא יחריב השם את ירושלים, מול נבואתו האמיתית על החורבן הממשמש ובא. ולפי זה, מה לתבן את הבר? רצה לומר, מה לתבן אצל הבר. אבל אם כן, היה ראוי שיהיה כתוב בפסוק, בפירוש אצל, ולא את המילה את. ולכן דורשת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ה עמוד א', שכתוב את המילה את כדי ללמד שבחלום עצמו יש תבן עם התבועה, שבכל חלום אפילו שיש בו אמת, בהכרח מעורב גם שקר. כך מפרש המהרש"א במסכת ברכות. וכותב הר"ן שאף על פי שהגמרא אמרה שמי שנידו בחלום צריך התרה, אין ללמוד מכאן שגם מי שחלם שהוא נדר נדר צריך התרה. כי לעניין נידו יש לחשוש שמא הראו לו בחלום שבשמיים נידו, וזה לא שייך לעניין נדר. נדר חל רק אם הוציא בשפתיו וגם מכוון בליבו לנדור, ושני התנאים אינם קיימים בחלום. אבל היה מעשה שבא לפני הרשב"א במי שנדר בחלום, ופסק הרשב"א שצריך להחמיר ולהתיר את הנדר. יש מפרשים את סברת הרשב"א, שכיוון שבדרך כלל אדם חולם בלילה אודות דברים שירר בהם ביום, חוששים שמה באמת הרער האדם בליבו את הנדר הזה ביום. ולפי זה הדין הזה שייך רק בנדרי צדקה או לדבר מצווה, שנדרים אילו חלים על ידי מחשבת הלב, אף על פי שלא הוציא בשפתיו. ספר את הגמרא, רבינה אבל נדרה לדוויתו. היה לאשתו נדר שביקשה להתירו, עתה לקמי דרבשי, בא רבינה לפני רבשי ואמר לי, בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו? האם יכול הבעל להיות שליח להודיע חרטת אשתו לחכם או לשלושה אדיוטות ולבקש מהם עתרה לנדרה? נסביר, מי שמתחרט על נדר שנדר יכול לבקש עתרה מחכם מומחה ומשלושה אדיוטות, והם רשאים להתיר את הנדר על סמך חרטתו. תפק רבינה, אם הבעל יכול להיות שליח של אשתו לכך. יש מפרשים שבשאר אדם פשוט הדבר שאינו נעשה שליח לחברו לבקש התרה מהחכם, אלא צריך שימצא הנודר עצמו בפני המתירים, ורבינה יסתפק אם נוכחות הבעל נחשבת כנוכחות האישה עצמה, כיוון שאשתו כגופו. ורבינה ביקש היתר חכם לנדר של אשתו על סמך חרטתה. אבל באישה נשואה יש עוד דרך להתיר את הנדר. אם האישה נדרה נדר שנוגע לדברים שבינה לבין בעלה, או שיש בו משום עינוי נפש לאישה, יכול בעלה להפר לה ביום שומעו את הנדר. ובניגוד לחכם שעוקר את הנדר למפריע על סמך חרטתו של הנודר, הבעל יכול להפר אפילו אם אין האישה מתחרטת, והוא אינו עוקר את הנדר למפריע אלא מבטלו מכאן ולאבא. כך גם הדין בהפרת האב לנדרי ביתו. אבל רבינה לא יכל להפר את נדרה של אשתו, מפני שלא היה נדר של עינוי נפש לאשתו ולא נגע לדברים שבינו לבינה, או מפני שהקים את הנדר, הסכים לו כששמעו, ובכך איבד את הזכות להפר לה, או מפני שלא הפר עד שעבר יום השמיעה. אמר להישיב רבה של רבינה, כאשר מבקש התרה משלושה אדיוטות, אם מקנפין, אם מצעם, כאשר כבר נאספו ביחד, אין, אכן יכול הבא לבקש מהם התרה בשליחותה של אשתו. היא לא, אבל אם לא נאספו לפני כן וצריך הבעל לאוספם במיוחד כדי להתיר את הנדר, לא, אין הבעל יכול להיות שליח של אשתו, אלא צריכה האישה בעצמה לבוא בפניהם לבקש מהם מטרה. כאשר כבר נאספו ביחד יכול הבעל להיות שליח של אשתו מכיוון שאשתו כגופו. אבל להועיל ויש בזה שינוי מדרך היתר הרגיל, שהרי הדרך המובחרת היא שיבוא הנודר בעצמו בפני החכם ולא ישלח שליח בשום מקרה. לכן אם לא נאספו ממילא לפני כן, לא הקלו להרשות לו לאוספם במיוחד לשם כך. ויש מפרשים את הספק של רבינה להפך. פשוט שכל אדם נעשה שליח לחברו לבקש התרה מהחכם, אבל רבינה הסתפק שמה הבעל אינו יכול להיות שלוחה של אשתו, כי יש לומר שמכיוון שקשה בעיניו שהיא מוגבלת בנדרים, יוסיף בתיאור חרטתה יותר מכפי האמת כדי שיתירו לה. ורבה שישיב לו שהיא מצא את המתירים שכבר נאספו ביחד, שלא צריך לתרוח לאוספם, אפשר לסמוך שהבעל ימסור להם את חרטתה בצורה מדויקת. אבל אם צריך לתרוח לאוספם, חוששים שמה הצירוף של צערו על נדרה ותרחתו לאוספם, יניע אותו להגזים במסירת חרטתה. מציינת עכשיו הגמרא את ההלכות שאפשר ללמוד מן המעשה הזה. שמע מינה תלת, למד מהמעשה הזה שלושה דברים. שמע מינה למד מזה שהבעל נעשה שליח לחרטת אשתו, להודיע חרטת אשתו לחכם או לשלושה אדיוטות, ולבקש ממטרה לנדרה. ושמע מינה למד מזה לא שרי למישרי נדרה באטרה דרבי, שאינו מותר לחכם להתיר נדר במקום שנמצא בו רבו, כי אם היה מותר, היה רבינה עצמו מתיר לאשתו. ולא רק במקום רבו מובהק אין להתיר, אלא גם במקום שכל מי שגדול ממנו בחוכמה, שהרי רבינה לא היה תלמיד מובהק של רבשי, אלא תלמיד חבר, כאמור במסכת עירובין דף סמך ג' עמוד א'. והטעם לזה, מפני כבודו של החכם. יש אומרים שבמקום רבו המובהק חמור יותר, שהרי מצאנו שהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. ואם תאמר כיצד אפשר להניח שרבינה היה מתיר לאשתו לולי כבוד רבו, הרי שנינו במשנה במסכת נגעים פרק ב' משנה ה', שאין אדם יכול להתיר נדרי אשתו. יש לומר שהמשנה פוסלת את הבעל רק כאשר הוא יחיד מומחה ורוצה להתיר לאשתו לבדו. אבל הבעל יכול להצטרף לשניים אחרים להתיר לאשתו, לכן לולי כבוד רבו, היה יכול רבינה להצטרף לשניים אחרים להתיר לאשתו. עוד פירוש, אפשר שבאמת הבעל פסול להתיר לגמרי לאשתו, כיוון שאשתו כגופו, הוא כשם שאינו יכול להתיר נדרי עצמו, כך אינו יכול להתיר נדרי אשתו, אבל אולי כבודו של רבשי, היה אומר רבינה לשלושה מתלמידיו להתיר לה. ושמע מינה אומרת הגמרא עוד הלכה שניתן ללמוד מהמעשה הזה, כי מקנפין שפיר דמי, כאשר כבר נאספו שלושה ביחד, מותר לבעל לבקש מהם מטרה בשליחותה של אשתו. אבל אם צריכו לאוספם, אינו יכול להיות שליח של אשתו. ממשיכה עכשיו הגמרא לדון בדין דומה, ושמתה ונידוי, וכבר הערנו לעיל שיש מחלוקת אם שמתה זה מילה נרדפת לנידוי, או שזה חמור מנידוי. אם כן שמתה, נידוי רשאי חכם להתירו אפילו באטרה דרבי, אפילו במקום רבו, כי לפעמים לא יהיה הרב מזומן, או שלא יהיה לו פנאי להתיר מיד כשיהיה מנודה ראוי לכך. ואין להשאיר את האדם בנידוי יותר מההכרח, מה שאין כן נדרים, אין חשש אם יעקבו את היתר עד שיהיה הרב מזומן לכך. מסיים את הגמרא בהלכה נוספת הקשורה לעניין, ויחיד מומחה, שרי שמתה, רשאי להתיר שמתה. כשנידו אדם בגלל עבירה שעבר וחזר למוטב ובכך ראוי הוא שיתירו לו את הנידוי, רשאי כל יחיד מומחה להתירו ולא צריך שיתיר דווקא חכם שנידאו. יכולים גם שלושה אדיוטות להתיר. והר"ן מביא דעה שיחיד מומחה רשאי להתיר נידוי רק אם הוא חכם שקיבל סמיכה, כלומר הסמיכה שהיו סומכים לחכמים בארץ ישראל בזמן התנאים. אבל הר"ן עצמו סובר שכל חכם מובהק הבקי בהלכות נדרים רשאי להתיר נדר או נידוי. מאחר ולמדנו לעיל בדף זין עמוד ב' שהמזכיר שם שמיים לבטלה חייב נידוי, דנה הגמרא במעלתו של הנזהר מהעבירה זו. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בר זביד, אמר רב יצחק בר טבלה, אמר רבי חיה אריחה, דבי רבי אחה, מישיבתו של רבי אחה, אמר רבי זיירה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, אמר רבי מייאשה, משמי בשמו של רבי יהודה בר אילאי, כל אחד אמר בשם השני. מהי דכתיב, מה כוונתו של הכתוב בספר מלאכי? פרק ג' פסוק חף, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, יצאתם ופשתם כעגלי מרבק. כלומר לכם יראי שמי תזרח שמש צדקה אשר מרפא בכנפיה. כנפי השמש הם קרני השמש הזורחת על הארץ, אדומה בזריחתה כאילו פורסת כנפיים. אומרת הגמרא, אלו בני אדם שאין יראין להוציא שם שמיים לבטלה. ממשיכה הגמרא לפרש את הסיפה של הפסוק שמש צדקה ומרפא. אמר אביי, שמע מינה למד מזה, חירגה דיום המסי, אבק היום מרפא, כלומר האבק הנראה באור השמש הזורח דרך חלון. ומציינת הגמרא שיש המפרשים את הפסוק באופן אחר, ופליגה פירושו של אביי לפסוק חולק על פירושו של רבי שמעון בן לקיש. דאמר, אומר רבי שמעון בן לקיש, אין גיהינום לעולם הבא לעתיד לבוא, לאחר תחיית המתים. ואין כוונת הגמרא לאחר מיתה, שבוודאי יש גיהינום לרשעים לאחר מיתתם, אלא הכוונה לעתיד לבוא, לאחר תחיית המתים, אז יקומו רשעים גמורים להיות נידונים לדיראון עולם, ככתוב בספר דניאל פרק י"ב פסוק ב', כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב'. אבל הם לא יענשו בגיהינום, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפין בה ורשעים נידונים בה, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ממילא ריש לקיש מפרש את הפסוק על רפואת השמש לצדיקים לעתיד לבוא, ולא כמו אביי היה מפרשו על כוחה לרפות בעולם הזה. אבל גם ריש לקיש מודה שהשמש מרפא בעולם הזה כמבואר במסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד ב', אלא שלדבריו הפסוק לא עוסק בזה. הפסוק הזה מלמד רק שהשמש תרפא את הצדיקים, אבל לא שהרשעים נידונים בה. ואת הדבר שהרשעים נידונים בה לומדים מפסוק אחר כאמור בסמוך. ממשיך ריש לקיש בגמרא ואומר, ולא עוד אלא שמתעדנין בה הצדיקים בשמש שהוצאה מן הרתיקה, נאמר בהמשך הפסוק, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, תפרו ותרבו כעגלים שמכניסים אותם לאיבוס, לפתם אותם. ומסיים ריש לקיש, והרשעים נידונים בה בשמש שהוצאה מן הרתיקה, שנאמר בפסוק הקודם בספר מלאכי פרק ג' פסוק י"ט, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל עושה רישה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר השם צבקות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. היום הבא היינו השמש הוצא מן הרתיקה שתזרח לעתיד לבוא, ככתוב בפסוק של וזרחה לכם יראי שמי, שזה הפסוק הבא. וכאמור השמש תשפיע באופן שונה על הצדיקים ובאופן שונה על הרשעים. חיית החי וראי, הגענו אל המשנה בדף ת' עמוד א'. ממשיכה המשנה להביא דוגמאות של ידות נדרים. אומרת המשנה, מי שבא לי דור נדר של נזירות ונדר ואמר בלשון הזה, כנדרי רשעים, הרייני, שהרי אין זו מידת אנשים כשרים לידור נדרים, כי יש לחשוש שמא לא יקיים את הנדר. לכן מי שרגיל לידור נדרים נקרא רשע לדבר הזה, אף על פי שהוא נוהג בשאר ענייניו כאדם כשר. אז מי שאמר בלשון הזו, כנדרי רשעים, הרייני, זה כנדרים סתם. ובתנאים מסוימים, כפי שתבהר הגמרא, האומרת הלשון הזו, הרי זה יד לנדר ונדרו חל. אם כן, אומרת המשנה, אדם שנדר בלשון של כנדרי רשעים הרייני והיה נזיר עובר לפניו, הרי זה נדר בנזיר וחלה עליו הנזירות. שכיוון שאמר לשון זו בשעה שהיה נזיר עובר לפניו, משמעות דבריו היא שהוא רוצה שתחול עליו נזירות, ונכן נעשה בכך לנזיר. ובקורבן, אומרת המשנה, בא לי דור נדר להביא קורבן ואמר כנדרי רשעים עליי, והייתה בהמה מונחת לפניו, חל נדרו והוא חייב להביא קורבן. ובשבועה, וכן אם אמר כי נדרי רשעים הימנו שלא אוכל, והיה כיכר מונח לפניו, הרי זה שבועה שלא יאכלנו, ואם אכלו הרי הוא עובר באיסור שבועה. אבל מי שבא לדור אחד מדרים אלו ואמר כי נדרי כשירים, לא אמר כלום ולא חל עליו נדר כלשהו, כי הכשירים אינם נודרים בנזירות ולא נודרים להביא קורבן, ואינם נשבעים שבועות, וממילא אין כל משמעות ללשון נדרי כשירים, ונמצא שלא אמר לשון נדר. ולמרות שסיים את דבריו ואמר כנדרי כשירים הרייני, או כנדרי כשירים עליי, או כנדרי כשירים מימנו, והיה נזיר או בהמה או דבר מאכל לפניו, לא אמר כלום ולא חל עליו הנדר. מסיימת המשנה ואומרת, ואם אמר כנדבותם של הקשירים, ובא בלשון זה לידור בנזירות או לקבל על עצמו קורבן, נדר בנזיר ובקורבן, כלומר חל עליו הנזירות או חיוב הקורבן שבא לקבל על עצמו. ההבדל בין נדרים ונדבות הוא שהנודר קורבן אומר הרי עליי להביא קורבן והחיוב חל עליו. לכן, אם הקדיש בהמה לנדרו והבהמה מתה או עבדה קודם שהספיק להקריבה, הוא חייב באחריותה וצריך להקריב בהמה אחרת במקומה. ואילו בנדבה הוא אומר הרי בהמה זו מוקדשת לקורבן ומפרט את שם הקורבן. ואז הבהמה מוקדשת. אבל הנודב אינו חייב כלל באחריותה. מכל מקום חייב להביאה לבית המקדש ולהקריבה. והגמרא לקמן תבאר שהקשירים נודבים דווקא באופן שאין בו חשש שלא יקיימו את החיוב הזה. לכן אם מתה הבהמה או עבדה לפני שהיא קריבה, לא צריך להביא בהמה אחרת. אף על פי שאין הקשירים נודרים מחשש שמא יבואו לידי תקלה, ולא יוכלו לקיים את נדרם בזמן, הם כן נודבים, כי אין בנדבתם חשש שיבואו לידי תקלה. יוצא איפה שאם אמר כי נדבות קשירים הרייני והיה נזיר עובר לפניו, דיבורו חשוב כיד לנזירות וחל עליו נזירות. וכן אם אמר כי נדבות קשירים עליי והייתה בהמה לפניו, דיבורו חשוב כיד להקדש, והרי הוא כאומר הרי בהמה זו קורבן נדבה. והמשנה לא הזכירה בנדבות קשירים שבועה, כפי שנזכר בתחילת המשנה לגבי נדרי רשעים, והזכירה רק נזירות וקורבן. ולכן האומר כנדבות קשירים ממנו שלא אוכל, אין בדבריו כלום, ואינו יד לשבוע אפילו אם היה דבר מאכל מונח לפניו, כי הקשירים לעולם אינם נשבעים, כי בדרך כלל נשבעים בשם השם, ועובר על שבועתו נכשל באיסור חמור. ולמרות שלמדנו לאל שראוי להישבע לקיים דבר מצווה כדי לזרז את עצמו בקיומה, ואם כן יוצא שהקשירים גם כן נשבעים, ואילו כאן במשנה משמע שלעולם אין שבוע חלה בלשון כנדבות קשירים, אין שבועה כזו נקראת נדבה, לשון שמשמעותו שמנדב מרצונו הטוב, שהרי אף בלא אותה שבועה חייב לקיים את המצווה. שואל הרן, הרי החילוק בין נדר לנדבה אינו שייך אלא בקורבנות, אבל בנזירות הרי המקבל על עצמו נזירות מקבלה עליו, בלשון הרי אני נזיר ונעשה נזיר מיד, אז איזה חילוק יש בין נדר ונדבה? ולכן מחדש הרן שההבדל בין נדר לנדבה נובע מחילוק יסודי יותר ביניהם. נדר פירושו דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב, ואילו נדבה פירושה מה שהאדם נודר בנדבת ליבו, ושלכן מעשיו יותר רצויים. לפי החילוק הזה מבואר, מדוע הרי עליי להביא קורבן מכונה בשם נדר, מכיוון שלא יפריש עכשיו בהמה לנדרו, אז נראה שאינו מתנדב לגמרי. ואילו האומר על בהמה הרי זו מוקדשת לקורבן, זה מכונה בשם נדבה שמתנדב בכל רצונו ונדרו יותר רצוי. מכיוון שיסוד ההבדל הוא במידת נדיבת הלב, גם בנזיר אפשר לחלק כך, אף על פי שלמעשה אין נדר של נזירות אלא בעניין אחד וחיוב אחד, מי שכוונתו רצויה יותר נקראת נזירותו נדבה. מי שאין כוונתו רצויה כל כך נקראת נזירותו נדר. נמצא שכנדרי רשעים זה נדר בנזירות, שכן דרכם של רשעים לנדור בנזירות. ואילו נזירות הקשירים זה בנדבת הלב. ולכן האומר כנדבת קשירים הרייני, הרי זה לשון קבלת נזירות. ובאמת לקמן בדפתת עמוד ב' תביא הגמרא כדוגמה לנדבה בנזירות, נדר של נזיר שכל כוונתו הייתה לשם שמיים. זוהי המשנה שלנו בדפתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הבינה הגמרא שהמשנה מדברת באופן שאמר כנדרי רשעים בלבד, וגם באופן הזה חלים עליו הנדרים המוזכרים במשנה. תמאה הגמרא ושואלת, ודילמה אחי כאמר, אולי זה שאמר כנדרי רשעים מתכוון לומר כנדרי רשעים לא נדרנה, איני נודר. אם כן, הרי אין בדיבורו משמעות של נדר, אז מדוע חל עליו נדר בלשון הזו? אמר שמואל, מתרץ את הגמרא, אמר שמואל, מדובר במשנה באומר כנדרי רשעים ומוסיף לומר את המילה הרייני או את המילה עליי או את המילה אמנו. אם אמר כנדרי רשעים הרייני, נדר בנזירות. אם אמר כנדרי רשעים עליי, הוא נדר בקורבן. ואם אמר כנדרי רשעים אמנו, נדר בשבוע. יוצא לפי דבריו של שמואל, שהמוסיף ואומר הרייני נדר בנזירות, אז הוא נזיר. וקשה על כך, דילמה הרייני בתענית, כאמר, אולי כוונת דבריו היא לומר הרייני בתענית, מדוע לא הזכירה המשנה שזה נחשב לנדר בתענית? כלומר, אף על פי שמשמע מהלשון כנדרי רשעים הרייני שהוא רוצה לקבל על עצמו נדר, אפשר הרי לפרש את דבריו בין לעניין תענית, בין לעניין נזירות. ולמעשה, כיוון שהלשון אינה ברורה, ואי אפשר לדעת ממנה אם בא לידור בתענית או בנזירות, הרי שאין כאן ידיים המוכיחות, ואין חל לא נדר של תענית ולא נדר של נזירות. אבל אם נניח נדר חל גם בידיים שאינה מוכיחות, עדיין יהיה קשה. מדוע הזכירה המשנה שאמירה זו היא נדר בנזירות ולא הזכירה שאפשר שיהיה נדר בתענית? תרץ את הגמרא, אמר שמואל ביור כוונת המשנה, במי שאמר כנדרי רשעים הרייני כשהיה נזיר עובר לפניו. במקרה זה ודאי שכוונתו בלשון הזו לקבל על עצמו נזירות ולא תענית, ולכן נדרו חל ונעשה נזיר. למעשה, כשנזיר עובר לפניו ואומר הרייני בלבד, הרי הוא נזיר, גם אם הוא לא התחיל את דבריו במילים כנדרי רשעים. ואף על פי כן, המשנה דנה במי שהתחיל את דבריו במילים כנדרי רשעים, כי יש חידוש בסוף המשנה, שמי שמתחיל את דבריו באמירת כנדרי קשירים ומסיים במילה הרייני, אין בדבריו כלום, אפילו אם היה נזיר עובר לפניו באותה שעה. מקשה הגמרא כעת על סוף דברי שמואל. לפי דבריך, המוסיף ואומר כנדרי רשעים המנו, זה נדר בשבועה ואסור בשבועה לאכול מאותו הדבר. נשאלת השאלה, דילמה האמנו דאכיל נקה אמר, אולי הוא מתכוון לומר, ממנו מהאוכל הזה אני כן אוכל, ואומנם אין הדבר מפורש במשנה שחלה עליו שבועה שלא לאכול, ואפשר היה לדחוק שכוונת המשנה בעצם לומר שחלה עליו שבועה לאכול. אבל בין כך ובין כך קשה על האמור במשנה ששבועה חלה עליו, שהרי כיוון שלא ברור מהי כוונת הנשבע, אם להישבע שבועה לאכול או להישבע שבועה שלא לאכול, אז הלשון הזו חשובה כידיים שאינן מוכיחות. ושמואל עצמו לאל בדף ה עמוד ב' סובר, ידיים שאינן מוכיחות אינם ידיים, כלומר לשונות אילו אינם מועילים, ואין הנדר או השבועה חל על ידם. תרץ לגמרא, אמר רבא, מדובר במקרה דאמר הנודר בפירוש, המנו שלא אוכל. והיה דבר מאכל מונח לפניו באותה שעה. מקשה הגמרא, יחי מאי לממרא, אם כך, מדוע צריכה המשנה לחדש ולומר לנו שהלשון הזו מועילה? פשיטא שהיא מועילה. תרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי המשנה. מהו דתימה, היה עולה על דעתי לומר, הלא מפיק שבועה מפומי? היית יכול לומר שכיוון שלא הוציא מפיו את המילה שבועה, אין לשון זו מועילה ואינה חלה עליו, לא חלה עליו שבועה. כלומר, שלא פירש ואמר שבועה שלא אוכל אותו, אלא אמר כנדרי רשעים, אף על פי שחל הנזירות באמירת כנדרי רשעים, וכן חל חיוב להביא קורבן בלשון הזו, היה מקום לומר שלעניין שבועה צריך להזכיר בפירוש את המילה שבועה, ובלי זה אין השבועה חלה. כמה שמלן, הדין, משמיע לנו המשנה שאף כנדרי רשעים אימנו שלא אוכל, בלי המילה שבועה, זה יד לשבועה. והלשון כנדרי רשעים כולל גם שבועות, שכן שבועה נקראת גם בשם נדר. לכן, כשאמר בלשון כנדרי רשעים, בתוספת הביור המנו שלא אוכל, משמעותו שבועה, כיוון שלשון זו, משמע שבא לאסור על האדם, איסור גברה, כמו שבועה לאכול, ולא שבא לאסור את המאכל, שזה איסור חפצה כנדר, ולכן נאסר בשבועה באכילת אותו דבר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, יחתמו את לימוד דף ח' ממסכת נדרים. שאלה ראשונה, אומר, אשנה מסכת הזו, מדוע חלה השבועה? הרי חייב לעסוק בתורה תמיד. שאלה שנייה, נידו בחלום, מה הדין ומדוע? שאלה שלישית, נידו בחלום, והתירו לו את הנידוי בחלום, האם צריך התרה? שאלה רביעית, הנודר בחלום, האם זה נדר? שאלה חמישית, האם אפשר לעשות שליח לחרתה? והשאלה האחרונה, מי יכול להתיר נידוי? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. וכעת, אנו מחדשים את פינתנו, שונה הלכות. אנו שונים את ההלכה למעשה על אשר למדנו היום. האומר שני פרק זה וירא שמא יתרשל בדבר, או שמא ירא שיתקפו יצרו ויעבור על איזו מצווה ממצוות לא תעשה, או יתרשל מקיום מצוות עשה, מצווה להישבע ולנדור כדי לזרז עצמו, ואף על פי שהוא מושבע עליה מהר סיני, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. האומר שני פרק זה נחשב כאילו נדר לתת צדקה, וכן כשאומר לעשות שאר מצווה דינו גם כן כאומר שני פרק זה ואבי נדר. אבל הרן והראש כתבו בשם יש אומרים שבנדר אינו חל אלא בשבוע. נידור בחלום הרי זה נידוי וצריך התרה, ואפילו יתירו לו בחלום אינו כלום. כי אי אפשר לחלום בלא דברים בתהילים וחיישין, אנשי מה הנידוי היה אמת, והתרה אינה כלום. ואפילו יודע מי נידאו, אינו יכול להתירו וצריך 10 בני אדם ששונים הלכות להתירו, משום שיש לה חשוש ששמה בשליחות המקום נתנדה, וכל בי 10 שכין תשריה. לא מצא 10, תורח אחריהם עד פרסה, לא מצא מתירים לו אפילו 10 ששונים משנה, לא מצא מתירים לו אפילו 10 שיודעים לקרות בתורה, לא מצא מתירים לו אפילו 10 שאינם יודעים לקרות, לא מצא במקומו 10, מתירים לו אפילו 3, ויש אומרים, דיין לו התרה רק על ידי 10 ששנו הלכות או משניות, ולשיטתם, די אם יתירו לו בזה אחר זה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י' בסיוון תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיא דף ח' ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי ט"ו בסיוון תשע"ה, עם דף ט' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.